טוב, אז ב-22 בינואר 2024, האל רם חזר למקומו. בטקס מיוחד, החזירו אותו למקדש שלו בעיר איידויה שבהודו, על הריסות המסגד שהיה שם, בנו מקדש לאל רם, החזירו את האל לתוך הפסל, והחזירו אותו אחרי שנים רבות למקדשו, למעלה מ-600 שנה. למה זה סיפור שמעניין אותנו? מהסיבה הפשוטה שהאיש שעשה את הטקס הזה, קוראים לו נרנדרה מודי, והוא ראש ממשלת המדינה הגדולה בעולם, ממשלת הודו. הוא במשך 11 ימים מסתובב במקדשים, צם, ושתה רק מי קוקוס כדי להסתגף ולהחזיר את האל שלו לתוך מקומו. בסדר? למה זה כל כך חשוב לנו להבין את זה? יש לנו נטייה לחשוב הרבה פעמים שהעולם מתנהל בצורה מאוד חילונית. שהכוחות שמניעים את הדברים הגדולים בעולם הם כוחות חילוניים, הם מנהיגים חילוניים, הם אינטרסים חילוניים וכיוצא בזה. ואנחנו יכולים לשכוח כמה הדת יש בה השפעה עצומה על העולם, עד כדי כך שהאיש מהחזקים בכדור הארץ, בסדר? ראש ממשלת הודו, אני מזכיר לכם, הודו זה קרוב למיליארד וחצי בני אדם, המדינה הגדולה בעולם היום, מבחינת אוכלוסייה, לוקח חלק בטקס כזה ברוב עם, משהו מאוד חשוב ומפואר, וזה מוביל אותנו לדבר על אחת הדתות הגדולות בעולם, למעשה הדת השלישית בגודלה בעולם, איך היא נקראת? הינדואיזם. הינדואיזם זה לא מילה הודית, זו מילה מערבית בעצם שמשתמשים בתיאור הדת ההודית, הבריטים המציאו את המילה הזאת, ההודים לא קוראים לעצמם בשם הזה, קוראים לעצמם בשמות אחרים, אבל אולי כדי לאפיין קצת על מה אנחנו מדברים, אז צריך לדעת שהקבוצה של הדתות של המזרח, שבתוכה יש הינדואיזם, בודהיזם, ג'ייניזם, סיקיזם, הקבוצה הזאת נקראת דתות הדהרמה. זאת מילה שמשתמש בה היום כמה וכמה פעמים אני מניח. מה זה דהרמה? דהרמה זה מילה בסנסקריט, בשפה ההודית העתיקה, שמסמלת צדק, דרך האמת, המידה הטובה אולי. אין לה איזה פירוש חד משמעי בעברית שאפשר להצמיד לה. כמו הרבה מילים בסנסקריט, אני לא יודע סנסקריט, אבל ככה קראתי בהרבה מקומות. אז צריך לעשות הקדמה קצרה, קודם כל, אני לא מומחה למה שקורה, אין לי מומחיות בהינדואיזם, בסדר? אם אני מומחה למשהו זה ביהדות, ואני גם מכיר די טוב, אני מכיר את הנצרות ואת האסלאם, מה שנקרא בשפה העולמית, הדתות המונותאיסטיות, או הדתות האברהמיות, ולכן אני אתן היום סקירה די מקיפה עד כמה שאפשר להכניס לתוך שיעור אחד של ההינדואיזם, אבל המטרה העיקרית שלנו זה לדבר על ההינדואיזם מנקודת מבט יהודית כמובן, בסדר? ולא סתם סקירה היסטורית רגילה. לכן אם נספיק גם נגיע אולי לזוהר שמדבר קצת על הנושאים הללו ונצא לדרך. אז קודם כל יש איזו מחשבה נורא ישראלית, יש לומר, או נורא, יותר מדויק יהיה להגיד, נורא מערבית, שההודים הם כאלה שנטי, הם אנשים נחמדים, נעימים, הם גם עובדי עבודה זרה, זה בטח מסתדר עם זה שהם נורא מכילים כל דבר שיש, דתות מאוד לא אלימות, מאוד מתונות, מאוד רגועות, לא כמו אצלנו, שאנחנו כאלה מונותאיסטים, כן? יש לנו אל קנה, פוקד אבון אבות על בנים, השישים ועל ריבעים, שם הכל הולך בשנטי וזה. זה שטויות והבלים שמדמיינים במערב, בסדר, הדת ההינדית יש בה פלגים קנאים מאוד. נרנדרה מודי, ראש ממשלת הודו, שייך לפלג כזה, די קנאי. מהטמה גנדי הגדול, שעמד ושחרר את הודו מהשיעבוד שלה לבריטים בכל מיני אידיאולוגיות לא אלימות, נרצח על ידי קנאי. לאומן הינדי, מכיוון שגנדי האמין שאפשר שיהיה גם מוסלמים בהודו, ביחד עם ההודים, וההינדים הימניים, נקרא לזה, הקנאים, פחות התלהבו מהרעיון, ועל זה הוא שילם בחייו. בסדר? אז זה דבר ראשון שצריך להוציא מהראש שלנו, המושג הזה של השנטי, המתון הזה. זה לא שזה לא קיים בכלל, אבל זה לא קיים יותר מאשר בדתות אחרות. ההינדים הם קנאים היטב, ומנהלים מלחמות חורמה, בעיקר עם האסלאם. בסדר? כי פשוט יש הרבה מוסלמים באזור שלהם. אולי נדבר בהמשך למה יש את ההתנגשות הזאת עם האסלאם, מה בדיוק גורם לה. למרות שזה נשמע די טבעי, אבל אולי צריך להסביר את זה יותר. עוד דבר מאוד חשוב שאסור לטעות בו, לא יודע למה, זה אולי ישראלי מאוד, אבל משום מה כל הזמן קשרים את הודו לבודהיזם. אני שומע כל הזמן, הרבה פעמים אמרו לי, תעביר לנו שיעור על בודהיזם, גם בישיבה שאני מלמד ובעוד מקומות. יש פחות מאחוז של בודהיסטים בהודו. בסדר, זה נכון שדת הבודהיזם יצאה מהאינדואיזם, אולי נקדיש איזה שיעור בפני עצמו, כי זה סיפור מעניין מאוד, זה דת מעניינת מאוד, אבל הבודהיזם לא נמצא בהודו, בסדר? לא מסיבות נעימות ונחמדות, או שההודים דיכאו את הבודהיסטים, או שהם פשוט הפכו אותם לחלק מהאינדואיזם, חלק מהם החזירו אותם לאינדואיזם באיזשהו אופן, שגם אולי אותו נזכיר. אז בעצם זה לא בודהיזם, וגם כל המחשבה שהדת ההודית היא נורא רוחנית כזאת, זה לא שזה לא קיים, עוד פעם זה קיים, אבל הדת ההודית היא הלכתית ומהדרין, יש לה טומאה וטהרה, מה אוכלים ומה לא אוכלים, מה מותר ומה אסור, מה צנוע ומה לא צנוע, כן, זה דת מאוד מאוד עם פרטים, בסדר? של מה שאנחנו נקרא לו בשפה שלנו הלכות, ולא רק דת של יוגה ומדיטציה וכל הדברים הללו, זה גם משהו שצריך להוציא מהראש. ואולי בהקדמת הטעויות הנפוצות, אז הטעות הנפוצה האחרונה, וזו טעות לא מטופשת כמו הקודמות, זה שאנחנו יהודים, שאנחנו מסתכלים על דת, אנחנו בדרך כלל עושים כמו כל אדם סביר מהעולם, דנים את הדתות האחרות מתוך הנקודת מבט שלנו, בסדר? היהדות היא הדת הכי ספציפית שאפשר לדמיין. כלומר, אנחנו, גבולות הגזרה שלנו מאוד ברורים, אנחנו יודעים מה עושים, מה לא עושים, מה בפנים ומה לא בפנים, איזה אמונות הן אמונות יהודיות, ואיזה הן לא כאלה. כל הדבר הזה לא קיים באינדואיזם. זאת אומרת, האינדואיזם מכילה בתוכה סיפורים דתיים רבים ומגוונים. בסדר? צריך להכיל את זה, כי אנחנו לא רגילים לחשוב על זה שיכול להיות סתירות כל כך גדולות במחשבה דתית, ולחיות תחת מסגרת דתית קרובה, אולי הדוגמה הקלאסית, אנחנו מאמינים באל אחד, אצל ההודים יש כאלה שעובדים אל מסוים, יש כאלה שעובדים אל אחר, והם עדיין פחות או יותר באותה דת, או לא פחות או יותר, תחת אותה מטריה דתית. גם המושגים של דתיים וחילונים הם שונים לחלוטין ממה שאנחנו מכירים, הם הרבה יותר מסובכים, זה לא שאין חילונים בהודו ושאין דתיים, אבל זה לא עובד במונחים של דת שלנו בהרבה מאוד מקרים. אפשר לומר שהדת היא הרבה יותר פתוחה, במובן הזה שיש הרבה יותר גרסאות שלה, והיה הרבה פחות תהליך של האחדה ושל מסגור הדת במהלך ההודי. כשאני אומר הרבה פחות, זה הרבה פחות מהנצרות, כל שכן הרבה פחות מהאסלאם, וכל שכן הרבה פחות מהיהדות. בסדר? זה דבר שצריך לדעת גם אותו. מהי הדת ההינדית? במה מאמינים? מי האל ההינדי? אז קודם כל, בפנתיאון של האלים ההינדים יש אלים רבים. אנחנו עוד נדון אולי אם זה דת מונותאיסטית או דת פוליתאיסטית, אם זה עבודה זרה במושגים שלנו. כאשר שלושת האלים המרכזיים הם נורא מפורסמים. הראשון נקרא ברמן. ברמן הוא זה שברא את הכל, הוא האל הכי קדום, הכי עליון, זה מה שאגב נמצא באוכרו של ברמן, לכן אין לו הרבה מקדשים, לא עובדים אותו הרבה, הוא לא פופולרי בהודו בכלל כאלה שעובדים אותו, אבל הוא האל שבעצם התחיל את הכל והכל בא ממנו. שני האלים האחרים המאוד מאוד חשובים, קוראים להם וישנו ושיבה, אולי נתחיל משיבה, שיבה זה האל ההורס. לפעמים ככה מתארים אותו, הוא זה שהורס את הדברים כדי שיצמחו מחדש. ההודים מאמינים בזמן מעגלי כזה, בסדר, גלגול נשמות בעולם שכל הזמן חוזר על עצמו, ביקומים שנחרבים, באינסוף אגב, יקומים שנוצרים ונחרבים כל פעם ופעם. אז שיבה הוא מאוד פופולרי, יש לו המון 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 אנשים שעובדים דווקא אותו, ואת גילויו, ואת משרתיו וכדומה. והוא לא רע, הוא טוב גמור, לא לא, הוא טוב, והרוס גם טוב, בסדר? והאל אולי הכי נפוץ, כנראה, זה ויז'נו. ויז'נו הוא האל היוצר. יש לו מה שנקרא אבטרים, כן? יש לו 10 אבטרים, כלומר התגלויות שהוא התגלה במהלך ההיסטוריה. הוא כמובן כמו ברמן ושיבה היה קיים מאז ומתמיד. אבל הוא הלך והתגלה שוב ושוב במהלך ההיסטוריה, כאשר חלק מההתגלויות שלו הן מאוד מפורסמות. מקודם דיברנו על ההתגלות השביעית שלו, הלא היא רם, אותו האל שחזר למקומו באיידויה. ההתגלות השמינית שלו היא גם מאוד מאוד מפורסמת וחשובה, קוראים לה קרישנה, שזה נסיך שגילה את, את ויז'נו בתוכו. ויז'נו הוא בעצם כזה אחד שמגיע, כמו שכתוב, הוא מגיע פעם בעידן כדי להביא שלום לארץ, כדי לסדר את הדברים. בסדר, אז הוא מתגלם באנושות באיזושהי התגלות שלו פעם בעידן. שימו לב כבר, 10 אבטרים, אתה יכול להזכיר לנו דברים כאלה ואחרים. ואלו האלים, חוץ מזה יש עוד המון המון אלים בפנתיאון ההודי, בסדר? למאות, זאת אומרת יש עוד מאות אלים מקומיים, קטנים יותר, גדולים יותר. יש את המשרתים של הילדים הללו, וכל אל אגב בשלושת יש כמה יש אישה, שגם היא מאוד חשובה, בסדר, אולי נדבר על אחת מהן אחר כך, וגם אותן עובדים, סוגדים להם. העבודה, העבודה, הקורבנות שמקריבים זה או מנחה, מנחי, או מן הצומח, או קורבנות בשר, בסדר, גם זה יש בהודו, אבל יש הרבה פלגים בהינדואיזם שכמו שאמרתי לכם הוא מין מרק גדול כזה של הרבה עמדות ודעות שונות. אז יש הרבה פלגים שלא אוכלים שום דבר מן החי, ויש כאלה שלא אוכלים המון. יש חוק בהודו אפילו לא לאכול פרות, בסדר? הפרה היא חיה קדושה עבור ההינדים, כך שרובם לא אוכלים אותה. מדי פעם נרצח איזה מוסלמי שניים בגלל שגילו שהוא הבריח פרה כדי לאכול אותה בהודו, בסדר, זו תופעה שאנחנו גם נתקלים בה, במסגרת האשנטי ההודי, אז מדי פעם זה מתפרץ על איזה מוסלמי מסכן שרק רצה לאכול סטייק אנטריקוט. על כל פנים, הפרה קיבלה, זה שאלה, זה סיפור, איך בדיוק שם הפרה היא, אם יש לה, אם מייצגת איזה אלוהות, יש גם קוף, יש איזשהו קוף, בסדר, הנומן, יש כל מיני שם סיפורים. מאוד קשה להשתלט על הדת הזאת, אוקיי? כי אלף כל זה אוקיינוס אדיר של כתבי קודש שלהם ושל עמדות שונות ודעות שונות והתפתחויות שונות, ובית יש להם משהו שאנחנו לא מכירים. למשל אצלנו, אם אתה, הם יכולים להגיד בעידן הקודם עבדנו את האל ההוא ועכשיו לא, בסדר? אצלנו אין כאלה תופעות, כן, אנחנו מבינים את הדת כאחדותית, האחדות הרבה פחות נפוצה שם. ואם הגענו לכתבי הקודש, אז יש המון כתבי קודש הודים, בסדר, כאשר הקדומים המיוחסים ביותר, חשובים ביותר, אלה שמתארים את העולם מכפי שהוא היה מאז ומעולם, זה הוודות, בסדר, הוודות הן מאוד קדומות, מאוד מיוחסות, אבל יש עוד המון 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 סוגים של כתבי קודש, חלק מהם מאוד מפורסמים. ספר אחד שאי אפשר לא להזכיר אותו, שהוא מאוד משפיע ומפורסם, זה חלק מהשירה ההודית הגדולה, זה נקרא בהאגבד ויטה. בהאגבד ויטה זה ספר כזה שמספר את סיפורו של אבטר מאוד פופולרי של ויז'נו, הרי הוא קרישנה, בסדר? מדובר שם על מלחמה, יוצאים ממלחמה. ארג'ונה שיוצא ממלחמה, זה בעצם מלחמה בין נסיכים, שאני לא זוכר, בני דודים אני חושב, שם בני דודים. ומציע מלחמה, ופתאום הוא מתעורר לזה שזה, הוא הולך להרוג את הקרובים שלו, הוא לא כל כך מבסוט מזה, והוא מתחיל לדבר עם, עם בן דוד שלו, שזה בצד שלו, שזה קרישנה, וקרישנה עונה לו תשובות רוחניות כאלה, ואז הוא אומר, רגע, מי אתה? מי, ואז תוך כדי הדיון ביניהם הוא מבין שהוא עומד בעצם מול האל ויז'נו, שזה אחת מההתגלויות שלו, ושם בספר הזה יש המון מהעומק של הפילוסופיה ההינדית, כלומר זה נחשב מין ספר כזה שמתמצת עקרונות רבים מתוך האמונה ההינדית. מהי אותה אמונה? במה מאמינים? בסדר? אז אפשר לומר שהיסוד ההינדי הבסיסי ביותר, לפני הכל זה הדהרמה. כלומר, יש איזושהי דרך של צדק שצריך לצעוד בה, דרך שבה הנשמה שלנו נהפכת להיות נשמה, זה אטמה, כלומר, לכל אדם יש אטמה. מה זה אטמה? אטמה זה הנשמה, אפשר לומר, זה האדם באמת. משהו באמת זה הנשמה שלו. ההודים כמובן מאמינים בגלגול נשמות, כך שיש לך נשמה אלוהית, שרק מחליפה גופים כל הזמן. בסדר? הם לא מאמינים בעולם הבא, בגרסה הפשוטה, לפחות לא בגרסה הפשוטה של האינדואיזם, בסדר? זה לא מקובל. הם לא מאמינים בתחיית מתים, מאמינים בגלגולי נשמות, בזמן מעגלי, בעולם שהוא כל הזמן חוזר באופן מעגלי, חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, ויש קרמה, קרמה זה בעצם, זו מילה שמאוד באופנה היום, לא יודע איך היא תזרחה ככה גם בעברית, אבל קרמה, הכוונה זה בעצם שיש תוצאות למעשים שלך, אדם נולד, אז הוא מקבל קרמה, כלומר, מה שהוא יעשה, יהיה לזה איזשהם השלכות בעולם, ומכאן ואילך, כמובן, צריך... יש בחירה חופשית, כן, יש בחירה חופשית, אבל זו שאלה טובה עד כמה, בסדר? שאלה טובה עד כמה, אתה צריך לגלות את האטמן שלך כל הזמן, את הנשמה, בסדר? לגלות את הצד העליון שלה, שהוא נמצא בעצם, יש גם עולמות עליונים, בפי הסיפור ההודי, בעצם יש 14 עולמות, 7 למעלה, 7 למטה, אנחנו בתחתון שבעליונים, כלומר, יש 7 עולמות מעלינו, רקיעים, אם תרצו, בשפה חזלית, בסדר? אז יש 7 עולמות מעלינו, שם יש מלאכים ואלים, כמובן, כל מיני דברים כאלה, יש עוד 6 עולמות מתחתנו, שם יש שדים וכדומה, כל מיני מראים בישים כאלה ואחרים, ואנחנו נמצאים, לא משהו נמצאים, אנחנו רוצים כמובן לדבוק בעולמות העליונים, בנשמה הפנימית שלנו, להכיר את עצמנו יותר טוב, ואיך עושים את זה? אז על ידי פרישות, על ידי שמירת המצוות, על ידי טהרה, אכילה באופן המותר, שמירה על הלכות הטהרה, הקרבת הקורבנות, עבודת האלים, הליכה למקדשים, הימנעות מפריצות מינית, או מכל מיני, יש כל מיני כללים, בסדר? זה לא, אני משתמש במונחים מאוד יהודיים, כאילו בשפה שלנו, כמובן זה הכל יכול להיות מאוד שונה אצלם, בסדר? אצל בחורה הודית, הינדית, אדוקה, לחשוף את השוקיים של הרגל, זה דבר פריצות גמור, אבל את הטבור זה חלק מהמסורת, זה כן צריך לחשוף, בסדר? כלומר, דברים שאצלנו נשמעים, אז היה פרועה, אצלם נשמעים לגיטימיים, אני מניח שגם להפך הרבה פעמים, והעבודה כמובן מתרכזת בעבודת הקורבנות, עבודה מגית כזאת, עם מדליקים נרות, כל מיני טקסים, יש לזה בלי סוף גילויים, כאילו הרבה פרקטיקות דתיות, שקשה מאוד לעמוד עליהם ולזכור את כולם, וגם כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא מומחה גדול לזה, אני מכיר את זה רק מקריאת ספרים, אני לא דובר, לא יודע לקרוא את השפה, את הסנסקריט, ולא הייתי בהודו, אז הכל זה מכלי שני ומעלה, בסדר? זה גילוי נאות. ובעצם, מכאן אפשר אולי להתחיל, אולי נמשיך קצת עם הסקירה של האמונה ההודית, בסדר? אז האמונה ההודית אמרנו בגלגול נשמות, האמונה ההודית צריך לעשות את הדרמה, את הטוב, את הצודק, לשמור את המצוות, ומעל הכל לעשות את מה שנועדת עבורו. כלומר, שאלת על בחירה חופשית, אז איפה אין בחירה חופשית? אדם נולד לוורנה מסוימת, וורנה היום בפורטוגזית, זה יתאזרח אחרי זה גם באנגלית וגם בעברית, קוראים לזה קסטות, אז יש כידוע 4 קסטות לגיטימיות, אז בקסטה הראשונה יש את הברמנים, ברמינים, שהם כהני הדת, בקסטה השנייה יש את הלוחמים, בקסטה השלישית יש את הסוחרים, ובקסטה הרביעית יש את הפועלים, ויש את התמאים, שהם לא באף קסטה, בסדר? ושהם תמאים, הכוונה הם תמאים כפשוטו, זאת אומרת, הבריטים קוראים להם untouchable, אסור לגעת בהם, אתה נוגע בהם, אתה לא יכול לאכול איתם, אתה לא יכול לשבת איתם, הינדי טוב, לא יישב אחד מאיתנו לארוחת צהריים, כי אנחנו גויים, בסדר? במונחים שלו, אנחנו מטמאים אותו. והקסטות זה דבר מאוד מאוד חזק בהודו. זאת אומרת, זה שאתה ברהמין, זה אומר עליך המון. לצורך הבנה בסיסית, יש נזירים. יש המון נזירים בהודו. הנזירים הם פורשים, כלומר, הם לא חיים עם אישה, והם מקיימים כל מיני תקסים, וחיי סיגופים וכדומה, והם חיים במקדשים, ועושים יוגות ומדיטציות, שזה כן חלק מהעבודה הרוחנית ההינדית, כן, אולי כדאי להזכיר גם את זה. בסדר, יש הרבה עבודה רוחנית בסגנון של יוגה, מדיטציה, דברים כאלו. לא יודע, מדיטציה אולי קצת מערבית, אבל יש פעילויות כאלה, כן? של מדיטייט, ויש ודאי יוגה. אז ודאי שהברהמן, הברהמינים הם הרבה מעל הנזירים. ברהמין הוא נולד קדוש, בסדר? הוא אדם, לברכה שלו יש כוח, יש לו כוח מגי. אגב, זה גם עוד חלק במשהו שאנחנו בכלל יכולים להבין אותו, אבל אם תשאל הרבה פעמים הינדי, טוב, תגיד לו איזה אלים אתה עובד, אז הוא יכול להגיד לך, אני עובד את פלוני ואלמוני, כי זה נותן לי כוח. בסדר? זאת אומרת, יש יסוד חזק מאוד של מה שאנחנו בעולם שלנו נקרא לו עבודה זרה, ומה שהם בעולם שלהם יכולים לקרוא לו, או בעולם החילוני אולי אפשר לקרוא לזה מגיה כזאת. בסדר? והם מאוד מחזיקים מהדבר הזה של כאילו זה נותן לי כוח. הברהמין, אם הוא צריך לברך אותך, אז אתה לוקח ברהמין שיש לו הרבה כוח, הרבה כוחות רוחניים, הוא למד הרבה, הוא משפעה וכדומה. יש תנועות הינדואיסטיות היום שהקסטות כמעט בוטלו בהם או בוטלו לחלוטין. יש גם תופעה חדשה של אנשי דת שהם לא ברהמינים, שנקראים גורואים לפעמים. בסדר? אבל זה דברים חדשים מאוד. זה לא בשורשים ההינדים. יש, כמובן. אולי שנדבר על הבודהיזם. הבודהיזם ביטל את הקסטות. צריך להיות מהסיפור של הבודהיזם. אבל הקסטות זה תופעה חיה וקיימת בהודו. זה דבר מאוד מאוד חזק ובולט. זה לא דבר שנעלם מן העולם. עדיין יש קסטות, עדיין יש איזה משמעות. עדיין יש untouchable, אנשים שאי אפשר לשבת איתם בארוחת צהריים, בשום פנים ואופן. עדיין מצפים הרבה פעמים ממעמדות מסוימים לעשות דברים אחרים. זה לא שאין גם עולם חילוני, זה לא שאין תמאים כאלה שהגיעו רחוק בממשל ההודי ודברים כאלה, זה קיים. אבל המעמדות זה דבר נוכח מאוד בחיים בהודו ובדת ההודי. צריך לומר, בהודו, היום, הודו קמה כמדינה חילונית, אחרי בעצם שהיא סיימה עם הקולוניאליזם הבריטי, אבל הודו היום היא מדינה שאין בה הפרדה בכלל בין דת ומדינה. בסדר? זאת אומרת, הפסיקה של בתי המשפט, החוקים של בתי המחוקקים, הכל מתחשב במערכת ההינדית מאוד מאוד ברצינות, ומערכת ההינדית יש השפעה גדולה על חיי היום-יום של אזרחי הודו. בסדר? אם כן, זה דבר שצריך להכיר אותו, שזה דת מאוד משפיעה על המדינה הגדולה בעולם, זה לא רק בספירה הפרטית שלך, מה גם שזה מאוד נוכח, אני לא הייתי, אבל שמעתי מאנשים שכן היו, זה נוכח ברחובות, זה נוכח בחופי הים, זה נוכח בבתי מלון, בגסטהאוזים, בהוסטלים, בזה, בכל מקום יש פסלים של הילידים שעובדים אותם, זה מאוד מאוד דבר בולט, וזה חלק מרכזי מהחיים בהודו. כלומר, אי אפשר להתעלם מהדת שם, ההינדואיזם היא לא דת בנסיגה, היא דת בפריחה, בסדר? אולי אפשר להשוות אותה לנצרות באירופה, רק ההפך. בסדר? איפה שהנצרות בנסיגה גדולה, ההינדואיזם פורח בהודו. לא שאין אותו בעיות שלו, אבל זו דת שנמצאת במקום כזה שמאוד בטוח בעצמו. יש המון מאמינים שמתרגלים את חיי הדת, יש נזירים, והתופעות הללו קיימות. בסדר? באופן מאוד משמעותי. אפשר לשאול שאלה פשוטה, מה הם חושבים עלינו? אולי לפני שנגיד מה אנחנו חושבים עליהם, אז צריך לדעת שרובם לא שמעו עלינו, בסדר? היהדות היא דת מאוד קטנה, זה נורא מוזר, נכון? כי אנחנו רגילים להיות מרכז העולם, כי אנחנו מרכז העולם, נכון? כי אנחנו, הנצרות והאסלאם יצאו מאיתנו, אז אפשר להגדיר את זה ככה, ההינדי הממוצע במקרה הטוב יחשוב שאנחנו, ישווה אותנו למשהו, לנוצרים, כי הוא מכיר נוצרים, יש כנסייה קתולית בהודו, יש כנסייה מקומית גם, כן, הודית, יש כמה מיליונים טובים של הודים שהם נוצרים. אז במקרה הטוב הוא ישווה אותנו לנצרות, כלומר הוא יגיד את מה שהוא חושב על הנצרות וישליך את זה עלינו, במקרה יותר גרוע הוא ישווה אותנו לאסלאם, למה זה יותר גרוע? לא בגלל שהאסלאם יותר גרוע מהנצרות, זה לא מה שרציתי להגיד, אלא בגלל שבשביל ההינדי הממוצע האסלאם זה יותר גרוע מהנצרות. למה זה ככה? בהודו יש המון מוסלמים, זה מיעוט כמובן, הרוב הוא הינדי, אבל יש מיעוט גדול מאוד של מוסלמים, לא בדקתי כמה, אבל אני מניח שזה כעשרות רבות של מיליונים, בסדר? שנמצאים בהודו. בערך כנראה בסביבות המאה ה-16 הגיעו כל מיני שבטים איראנים לאזור הודו והתחילו להתיישב שם, והיה שם מלחמות, והאסלאם זה פשוט, האסלאם פשוט הייתה דת מספיק חזקה כדי לא להיבלע בתוך ההינדואיזם, כמו שקרה לכל הדתות האחרות. לא רק שהייתה דת חזקה, כלומר, במובן זה שהיא עולמית, אלא במובן שזו דת עם עקרונות. בסדר? זאת אומרת, הדתות הדהרמה כנראה לא היו רגילות לדת מונותאיסטית, שדת מונותאיסטית היא לא כל כך פשרנית, זה לא כל כך קל להגיד לה, תקשיבי, יש לי משהו גדול יותר, בואי, נמצא לך את האזור שלך, זה בדרך כלל מה שקרה עם הינדואיזם, בסדר? שההינדים הגיעו למקומות שהיו דתות קטנות, אז אמרו, מה הבעיה? הפסם שאתה עובד, זה בעצם, תדע, יש שם יותר גדול. כן, לא קוראים לו X, קוראים לו ויזנו או שיבה, אז בוא תעבוד אותו, וככה הם בלעו את כל תת היבשת ההודית. כמו שאתם תארים אצלכם עם המוסלמים זה פחות עבד, דבר מרתק, בכתבי ההינדים, החל מהמאה ה-16 ועד המאה ה-19, לא מוזכרים מוסלמים בכלל. זה די עצום, נכון? הרי הם נלחמו עם מוסלמים. מה כן מוזכר? מוזכר מלחמות בשדים. בסדר? זאת אומרת, המוסלמים הם שדים, כן? הם לא בני אדם. זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, אנחנו רגילים שאנחנו מתייחסים לאויבים שלנו כבני אדם. בתנ"ך, למשל, האויב הוא בן אדם, לא במובן הטוב דווקא, כלומר, אנחנו צריכים להרוג אותו, כן? אבל עדיין הוא בן אדם, כן? כלומר, אין איזו חשיבה שהוא לא בן אדם. מה גם שאצלנו יש מוסד שלם של גיור, נכון? אפשר להפוך להיות יהודי. אין דבר כזה בהינדו, בסדר? אתה לא יכול להפוך להיות הינדי, או שנולדת, או שכלום, זה דת מסתגרת. אתה לא יכול לעבור בין קסטות, בדיוק. אין מיסיון הינדי, בסדר? אין מיסיון הינדי. מה שכן יש, זה שנאה רבה למיסיון, כן? בזה הם דומים ליהודים, אבל אין כשלעצמם, הם לא עושים מיסיון. ואז השדים, כשהם פגשו אותם, הם נלחמו בשדים, סך הכל אחר לא רע, נכון? אמנם יש אסלאם בהודו, פקיסטן היא מוסלמית, אבל עדיין הרוב הגדול בהודו הם הינדים, אז השדים נוצחו על ידי עובדי הפסלים הללו. ועכשיו נדבר כמובן על השאלה שעמדה פה ברקע של כמעט חצי שעה האחרונה, ולא התייחסנו ועדיין, שזה שאלת העבודה זרה, בסדר? האם, אני עוד לא מדבר על ההלכה, אני שואל שם מה הם חושבים שהם עושים, אז תדעו לכם שיש פה כיתות, זה לא כזה פשוט. האינדואיסט הפשוט והרגיל והממוצע עובד פסלים, כפשוטו, הוא לא חושב על מהויות מורכבות, אבל יש המון כתבי דת, אני לא זוכר את זה דווקא באגבד ויטה, או במקומות אחרים, אבל יש אזכורים בכתבי דת, הינדים, שבעצם כתוב שם, אתה רואה 300 אלים, כמה אלים אתה רואה? אתה רואה 333, אתה רואה 33, אתה רואה 3, אתה רואה 2, אתה רואה 1, ואפילו יש עמדה כזאת שבכלל אל, הכל זה אלוהות, בסדר? זאת אומרת, זה דבר, עוד פעם, לנו זה בלתי נתפס, אבל בתוך העולם ההינדי אתה יכול למצוא שלוש דעות לגבי האלוהות. אתה יכול למצוא את הדעה שאומרת, אנחנו פוליתאיסטים, אנחנו עובדי פסלים, עובדי עבודה זרה. אגב, זה באופנה עכשיו. כלומר, באופנה להגיד, אל תקשיבו לאינטלקטואלים שלנו, שאומרים שאנחנו מונותאיסטים. הם סתם מתחנפים אליכם. אנחנו עובדי פסלים, זה אינטימיות ההודית, לסגוד, ההינדית, לסגוד בפסל זה אינטימי, זה חי, זה חוויה רוחנית אמיתית. אל תאמינו למה שאומרים לכם כל האינטלקטואלים שלנו שאנחנו מונותאיסטים או פננתאיסטים, זה שקר, וזה נהיה באופנה בזמן האחרון, זה מתחזק, זה גם קצת קשור ללאומיות ההינדית, אבל לא ניכנס יותר מדי. התופעה השנייה זה כאלה שאומרים אנחנו מונותאיסטים, יש לנו ברמן, ברמן הוא האל העליון, והיחיד בעצם, באמת, וכל השאר זה בעצם התגלויות שלו. אברהם, דווקא בגלל שהוא כל כך עליון, אי אפשר לעבוד אותו, בסדר? ולכן אנחנו עובדים את התגלויות שלו, אבל אנחנו יודעים באמת שאברהם הוא האל היחיד. אגב, יש כאלה שאומרים זה הווישנו, יש כאלה שאומרים זה השיבה, בסדר? בתחרות האלים. ההבדל הגדול הוא שהווישנו ושיבה יש להם המון אנשים שעובדים אותם, שסוגדים להם, מה שאין כן לברהמן, שיש מעט מאוד אנשים שעובדים את ברהמן, זה מאוד מעניין, כי אצלנו זה כאילו בדיוק הפוך, נכון? כלומר, אנחנו לא יכולים לסבול את המחשבה של לעבוד באיזה כוח של הקדוש ברוך הוא, אלא רק לקדוש ברוך הוא בעצמו, אז אומרים, זה אי אפשר, ברהמן, כאילו זה יותר מדי נשגב, אנחנו חייבים את המשהו באמצע, ויש כאלה שאומרים, אפילו יותר מזה, אומרים, ברהמן הוא לא ישות, לא סתם לא עובדים את ברהמן, כי הוא לא ישות, הוא הבריאה עצמה, הוא הכל, בסדר? הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. עמדה שלפעמים מכנים אותה, עמדה פן-אנתאיסטית. בסדר? מה שאפשר למצוא אצל הרב קוק, באיגרת ממדלת, שהוא מכנה ככה את היהדות. כלומר שהאלוהות, הכל באלוהות, נקרא לזה ככה. וזו עמדה גם מאוד, נקרא לזה גבוהה, במסגרת המחשבה ההינדית, אבל היא קיימת. בסדר, למי להאמין? אני לא חושב, אני חושב שכולם, זאת אומרת, כל מי שאומר, אני לא חושב שמשקרים אלה שאומרים מונותאיזם או פננתאיזם, אני חושב שזה, יש הרבה עמדות, בגלל שעוד פעם, ההינדואיזם זה דת כזאת מאוד אקלקטית, יש בה המון המון התגלויות, כמובן לנו זה מאוד חשוב להבין מה הם אומרים במובן הזה, אבל לא כל כך, עוד מעט נבין למה, זה חשוב לנו מבחינה רוחנית, אבל לא מבחינה הלכתית. וכאן אני רוצה להגיע, יופי, הצלחתי לדחוף הרבה בחצי שעה, כאן אני רוצה להגיע קצת מפגש מאוד מעניין, שאנחנו, יש לנו מסורת לגביו, אפשר להגיד, בין היהדות להודים, להינדואיזם, אז אנחנו מכירים את זה שאברהם אבינו, נכון? והפילגשים, אשר, ובני הפילגשים אשר שילח אברהם, מה הוא עושה? מה הוא נותן מהם? מתנות, נכון? אתה יודע, מתנות, אז יש זוהר, כמו שאם אתה רוצה אתה יכול לפתוח, אתם יכולים לפתוח כולם, אתה יכול לשלוח כאילו, זה דף צדי תת, עמוד ב' בחלק א', זוהר פרשת וערה, שמדבר על המתנות הללו. ויש פה מפגש מעניין מאוד, של רבי אבא עם חכמי המזרח. בסדר? אז אני קורא, אז כתוב כך, אז כתוב, אמר רבי אבא, יום אחד הארנה באחד מטה מעינון דאב ומבני קדם. יום אחד הייתי באחת הארצות מאלו שבאו מבני קדם. אגב, מה פירוש המילה קדם? מזרח, נכון? קדם זה מזרח. ואמרו לי, מהאי חוכמת הדאב וידין מיום הקדמאה? הם אמרו לי את החוכמה שהם היו יודעים מימים קדומים. ואבו אשכחן ספרין דחוכמת הדיהון. היה להם את ספרי החוכמה שלהם, וקריבו לי אחד ספרה, הם קירבו אליי ספר אחד, ואב הכתיב בה כאגבנה. בסדר, היה כתוב בו כדבר רבה. מה הדבר רבה שכתוב בו? אז כתוב בו, דראותה דבני נשא, איכוון בבעי אלמה, אך ימשיך עלי רוח מלאלה, כגבנה דאו ראותה דידבק בה, אי ראותה איכוון במילה אילאה קדישה, יהיו אמשיך עלו להאי מילה, אלא לתתה לגבי, ואירו אותה לידבקה בסתרה אחרא ואיכווין בה, יהיו אמשיך להאי מילה, אלא לתתה לגבי. זה קטע פשוט מהמם. עכשיו זה לא חוכמה, כי כל דבר יכול להסתדר עם ההינדו, נכון? כי ההינדים הם אקלקטים, אבל למה הקטע הזה כל כך יפה? אלף כל הוא מזכיר פה בעצם, אני אתרגם את זה לעברית לאט לאט, בסדר? כי זה פשוט קטע יפה שאי אפשר לפספס אותו, גם לטובת מי שישמע אותי אחר כך, ביוטיוב הקדוש, אז בעצם כתוב פה כדבר הבא, כתוב פה שכמו הרצון של בני האדם שמכוונים בו בעולם הזה, כך נמשך עליהם רוח מלמעלה, כמו הרצון ההוא שנדבק בו. עכשיו זה מאוד מזכיר את הקרמה, בסדר? את המונחים האלה, את האטמן שדרך הקרמה נדבקת בברהמן, כן? זאת אומרת, יש איזה, יש לה רצון פה, השפעה מאוד גדולה. שימו לב, מדובר פה על משהו מאוד שזה נתפס כמו, נכון? איזושהי עבודה רוחנית, זה לא, וכמו שאמרנו, לא שמנו על זה אולי מספיק דגש, בהינדו יש מדיטציות, יש יוגה, יש סוגים שונים של מדיטציות, של התמקדויות רוחניות, יש מה שנקרא מנטרות, את הוודות משננים במנטרות. בסדר, כלומר, חוזרים עליהם כל הזמן בעל פה, וגם מנטרה זה לחזור על צליל קבוע, נכון? יש כל מיני מנטרות מאוד מפורסמות. המנטרה זה עבודה רוחנית מאוד מאוד שכיחה בהינדואיזם, ואז הוא אומר, בסדר, כמו אותו רצון שנדבק בו, אם הרצון, כן, שימו לב, עיר ראותי איכווין במילה אילאה קדישה, אם הרצון מכוון למילה העליונה הקדושה, בסדר? מה עם משמע כאן? שזה סוג של מנטרה, כן? אני מזכיר לכם, הוא מספר לנו מה כתוב בספר שלהם. כן, אז אם אתה מכוון את הרצון במנטרה טוב, אז איו אמשיך עלה להו מילה, מלאה לתתה לגבי. זאת אומרת, מלמעלה נמשך עליך קדושה, לצורך העניין, מהמילה הזאת שאתה בעצם חוזר אליה, כן? ואם רצונו להידבק בסיטרה אחרא ומכוון בה, אז הוא ממשיך לאותה מילה, מלאלה למטה, אותו דבר, מלאלה לתתה לגבי. כלומר, יש אופציה פה גם הפוכה. בסדר? זאת אומרת, א' כל אנחנו רואים בעלים שזה לא מה? זה לא יהודי, נכון? זה לא יהודי, אין אצלנו דבר כזה לעבוד את הסיטרה אחרא, כן? אבל יש שם כאילו איזה משהו כזה, שהוא מאוד, אפשר להגיד הודי, כן? שאם אתה מכוון במנטרה טוב, אתה מקיים את הטקס כמו שצריך, אתה עושה את הדברים טוב, אתה מושך עליך מהצד של הקדושה, ואם ההפך, אז ההפך. כן? זה מאוד יפה. כן? והוא אומר עוד, ואבו אמרי, הם היו אומרים, בעיקר הדמיל את הטליה במילים. עיקר הדבר תלוי במילים, ובעובדה ובראותה. כן? ובראותה להידבקה. זאת אומרת, יש שלושה דברים שהעבודה הרוחנית תלויה בהם. אחד זה המילים. בסדר, המילים זה המנטרות. אחד זה העובדה, זה המעשה. התארה והתומעה וכדומה וכל מה שדבר אומר. והשלישי זה הדבקות של הרצון. בסדר, זאת אומרת, הכוונת הרצון, על ידי, עוד פעם, המנטרה בעצם אמורה לך לגרום לחשוף את האטמן שלך. בסדר? לחשוף את הנשמה הפנימית. עכשיו אני רוצה שתשימו לב, אני כל הזמן נזהר להפריד את זה מהבודהיזם. זה לא לבטל את העני שלי, כאילו לא קיים, זה לא להיפטר מכל הישות שלי וזה, זה לא בודהיזם ולא חבד. בסדר? זה הפוך. כי יש לי אני, ואני רוצה למצוא את הנשמה הזאת. את אותו הדבר שהוא אני, שנשאר אצלי מיום שנברא העולם, אם הוא נברא, בסדר? זאת אומרת שאני קיים במחזורים אינסופיים, שהוא חלק מהברהמן, בסדר? הוא הברהמן עצמו שבי. צריך לשים לב לזה. זה לא שאין אני, יש אני. אני זה הנשמה הזאת, זה האטמן האמיתי שלי שצריך לגלות אותו, בסדר? זה שונה לחלוטין מביטול האני, ביטול היש וכדומה. כן, לא תמיד שמים לב לזה, כי אנחנו ביהדות רגילים לחשוב על שני המונחים האלה כאחד. בסדר? כחלק אלוה ממעל ממש, וכעיון הנשמה. כלומר, אפשר שאתה עין גמור ומתעיין באלוהות, צריך לשים לב שלא סתם אנחנו חושבים ככה, נכון? זאת אומרת, אם אני חלק אלוה ממעל ממש, אם הנשמה שלי אלוהית, אז זהי השלב הבא שהיא תתעיין באלוהות, נכון? גם אצל ההודים יש דיבורים כאלה, להבדיל. גם אצל ההודים יש דיבורים כאלה, אם כי בסגנון קצת שונה, כי סוף כל סוף הם גם עובדי עבודה זרה לפעמים, ואנחנו לא, אבל זה לא דומה לבודהיזם, שבבודהיזם העיקר הגדול שאין אני, ואז אין מה לעבוד איתו בכלל. יש מה לעבוד עם ההוויה כולה, לא איתי. בסדר? לכן הבודהיזם משהו מאוד קהילתי, ופה זה מאוד עבודה אישית. אבל זה אולי נקדיש איזה שיעור בעצמו לבודהיזם, כי זה דבר מעניין בצד עצמו, ולהבין את ההבדלים ביניהם זה מרתק. ואז אני ממשיך בזוהר, כן, ובדי התמשך מלאלה ותתה ההוא סיטרה, זה ידבק בה, ואשכח נבא כל עינון עובדין ופולחנין דכוכבה יום הזלי. טוב, יש שם גם עבודה זרה, מה לעשות? יש שם את כל העבודות ופולחן של הכוכבות וכוכבים ומזלות. בסדר, אז יש פה הערה של החידה, שהוא אומר שזה בעצם היינו תליסמאות וכתורתם והשבעתם והעבודות שעובדים להם, כלומר זה ברור לחידה פה. בהערות שלו בניציצי אורות שזו עבודה זרה, כן? זה לא, החלק הזה של הזוהר מדבר בעבודה זרה, זה מעניין, נכון? כלומר, רבי אבא מתייחס לספר ברצינות בינתיים, הוא מביא לנו את התוכן שלו. כן, הוא מבין דהיצטרכולון, כן, דברים שהם צריכים אותם, משמע, באופן פשוט, סוג של מגיה, נכון? מה זה מילים שצריך אותם? מילים שמשתמשים בהם, נכון? שמשתמשים במילים, שהוא יקבל משהו בחזרה. כן, ואח ראות על התכוונה בו, בגין להמשך, להמשך עליון לגבר, כגב נדע, מן דבר להידבק על אלה ברוח קודשה, מי שרוצה להידבק למעלה ברוח הקודש, דה בעובדה ובמילין ובראות הדליבה, לחבנה בהאי מילה, תליה מיותה, להמשך אלה לגבר, אלה לטאטה להידבקה בהאי מילה. אז כמו, נראה לי שאי אפשר לפספס, נכון? מה אתה אומר, משה? לא, זה נראה באופן פשוט שמה מדובר פה? במנטרה, נכון? יש פה מנטרה. ואבו אמרי, כמה דבר נש התמשך בהאי אלמה, אך אינם ממשכים לה, כך נפיק בהאי אלמה, ומד ידבק בהאי אלמה והתמשך הבטרה, אך ידבק בהאו אלמה. טוב, זה הולך איתו לעולם הבא, שזה בעצם הנשמה שלו, כן, או בקדושה, אי בקדושה, אי בקודשה, בקודשה, ואי במסעה ובמסעה, כי או בקודשה, או בקדושה, או בתומעה. חכו, יש ספוילר לפני, אני מקווה שאף אחד לא יכבד את הסרטון עכשיו, ויגיד, רגע, הוא פה כבר מלמד אותנו את עבודה זרה, אז חכו לסוף, בסדר? כן, זה תכף יגיע. כן, הוא לא, הוא יש לו גם מה להגיד לרבי אבא אחרי כל זה. אז הוא ממשיך ואומר, איפה הייתי? כן, אי בקודשה משכין לי לגבי ההוא סיתר, כלומר, הוא נמשך בצד של הקדושה, וידבק בלעלה, והתעביד מנשים שה ושים שה, כמי קודשה בריחו, בין עינין שער מלאכים, כן, בין כל המלאכים, כמה דאחי ידבק לעלה, וקיים בין עינין קדישין, כדכתיב, ונתתי לך מהמהלכים בין העומדים האלה. זה פסוק מדהים, אפשר היה לדון רק בו שיעור שלם. בסדר, ונתתי לך מהמהלכים בין העומדים האלה, זה יש פה, מה?
מה הוא מביא אותך מפסוק?
לא, אני חושב, לא, בדיוק, וגם הפסוק יש בו ציניות לדעתי. למה? לא, כי היהדות הם מהלכת. הוא רוצה לומר, הם עומדים. זאת אומרת, אין להם זמן, הכל סביב עצמו, ואנחנו בהליכה, יש לנו צירה, אנחנו לינארים. בסדר? ועוד נדבר בזה. אך אינמי כגב נדע, אי במסעבה משכין לי לגבי ההוא סתר, והתעביד כחד מיני ולהידבקה בהו, ואינון איכון נזקי בני נשה. כן, זה הנזק של בני אדם. והאיש העת הדנפיק מהיין, מה נטבין לי ושעבין לי בגיהנום בהוא אתר, ודיין אלון לבני מסעבה, דסעיבו גרמיו ורוחיו. בסדר? זה מי שמסתאב, מי שהולך לסתרה אחר, אז הוא הולך לגיהנום, ובתר ידבק בהו ויהיו נזקה כחד מיינון נזקה דאג. עכשיו שימו לב מה הוא אומר. עכשיו הוא מדבר. עד עכשיו הוא תיאר. המין אלון, אמרתי להם, בני, קרי ודאי למילין הורה איתה. בני, מה שאתם אומרים זה קרוב לדברי תורה. אלה עצום, בסדר? זה, אני חושב, אגב, זה בדבר מדהים. אני כל היום מסתובב מחשבה. לא פתחתי ספר היום על אינדואיזם, צריך להגיד. לא פתחתי ספר, היה לי זמן, זה האמת. לצערי, בגלל זה אולי אני קצת מגמגם בנושאים, אבל... אבל לא מכתי ספר, לא ספר, לא ויקיפדיה אפילו, לא, כן, לא משהו בסיסי. אבל כל היום יש לו מחשבה על איך צריך להגדיר את זה. ואז אמרתי, מה צריך לחשוב? רבי אבא פשוט אמר את זה מושלם. בסדר, שימו לב, הוא אמר, כן, בניי, הדברים שלכם קרובים לדברי תורה. אבל יתלכו להתרח כמה עינון ספרים, אלין. בגינדרו היסטרי, בייכו לאלין פולחנים. ולכל עינון סיטרין בכאמר אחר. דימה חס ושלום תסתון מבטר פולחנה דקוצ'ה בריחו. דעה כל ספרים אלין את עיינו מבני נשא, בגין דבני קדם חכימין אבו, וירות הדחוכמת הדע, יארתו מאברהם, ביער בפני פלגשים. ובכתיב, ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מאב יצחק בנו בעודנו חי קדם על ארץ קדם. ולבטא, אחרי זה הם התמשכו בעי חוכמה לכמה סיטרין. אז בואו אני אתרגם לעברית, בסדר? מה כתוב פה? אז בעצם הוא אומר להם, בנים יקרים, מה שאתם אומרים זה קרוב לתורה, וזה אמיתי, אני אגיד לכם, אני אפרש אותו ברשותכם, בסדר? למה זה קרוב לתורה? כי סוף כל סוף הם דבקים באינסוף. זאת אומרת, הפולחן שלהם, יהיה אשר יהיה, הוא מחפש דבקות באינסוף. בסדר? הוא אופן אמיתי, המנטרה, היא אופן אמיתי להגיע באינסוף. הראיה, יש את זה ביהדות, זה בספר יצירה, זה יצירה בי אברהם אבויפיה, שזה בזוהר. יש מנטרות, יש מדיטציות, בסדר? יש התכוונות רוחנית בסגנון הזה. יש דברים כאלה ביהדות, יוגה אין, בסדר? כי אנחנו בטלנים. אבל יש את הדברים האלה. זאת אומרת, מנטרות זה דבר שקיים. ראינו בספר יצירה, נכון? כמה וכמה פעמים. אז למה להתרחק מהספרים האלה? כי אומרים, כי זה יכול להסיט אתכם לעבוד הקדוש ברוך הוא. בסדר? בוא נחזור לדבריו. כן, הוא אומר, יש לכם להתרחק מאלו הספרים, כדי שלא יסתה ליבכם, זה מילים יפהפיות, כדי שלא יסתה ליבכם לעבודות הללו, ולכן אלו הצדדים שכתוב בספר הזה, שמא חס ושלום, תסתו מעבודת הקדוש ברוך הוא. כי למה? כי למה? מה, 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 מה הבעיה?
טכניקה.
או, בעצם, מה חסר להם? יש להם טכניקה נפלאה. מה חסר להם? חסר להם תיאולוגיה. חסר להם סיפור. אתה מבין? זאת אומרת, אפשר להגדיר את הדת הזאת, וזה הסימון שרבים פה. אפשר להגדיר את הדת הזאת, דרכי הפולחן, אופני הפולחן, מאוד דומים. זאת אומרת, זה לב הדת. ואז, וישנו, שיבה, אנו, בסדר, אתה מבין מה שאני אומר? זאת אומרת, הדת נוצרה סביב המנטרות, סביב הטכניקות המיוחדות, הטובות שלה, כלומר, אבל כאן בדיוק, כשיש לך טכניקה טובה, אבל אין לך סיפור, אתה ישר קורס. זאת אומרת, לא ישר, אבל אתה יכול מהר מאוד לקרוס, לעזוב את הקדוש ברוך הוא. איפה זה מתואר נפלא? ברמב"ם, הלכות עבודה זרה, פרק א' הלכה א', נכון? בהתחלה, כן, עד דורו של אנוש, כולם היו עובדים את השם. בסדר? אז אוכל לכאוב בשם השם, מה קרה? בשם שם אמרו, למה שנעבוד? השם, הם בדיוק חשבו כמו ההודים האלה, נכון? אמרו, השם זה נורא גבוה, מה נעבוד? נעבוד את השם דרך הכוכבים. נעבוד את השם דרך הירח. בשלב מסוים שכחו את הכוכבים, שכחו את השם, נשארו עם הכוכבים והירח. כי איפה היה המיקוד? בעבודה. בסדר? אצלנו, העבודה, בסדר. אנחנו לא משתובים אליהם בעבודה, בוא נדע על האמת, כן? אין לנו כאלה שעומדים, יכולים לשבת במדיטציה 12 יום, בלי יכול להשתות לזה. אנחנו אוהבים ברכת מזון, יותר משהו מדיטציה. כן? כאילו, זה לא באנרגיות שלנו. ולכן הרבה פעמים מסתכלים עליהם בקליעה, אומרים, וואו, כאילו איזה כוח יש לכם. וזה נכון, כי יש להם את הכוח. אבל לנו יש סיפור. שום סיפור, אנחנו יודעים כאילו, אנחנו דיווקים צמודים על הקדוש ברוך הוא. אנחנו כל היום מדברים עליו, אנחנו קוראים על הספרים, אנחנו לומדים עליו תורה, אנחנו מדברים עליו בבית כנסת, אנחנו מחרימים את מי שמתרחק ממנו. כן, יש לנו, הכל אצלנו מסודר. יש סיפור אחד, שלם. זאת אומרת, זה כוחו של הסיפור, בסדר? ועכשיו, לא רק לנו יש את הסיפור, אצלנו הכל מדויק, אבל אפילו לאבלי, אפילו למוסלמים, לנוצרים, מה שנקרא דתון המטריסט, יש שם סיפור. לאלה אין סיפור. בסדר, זאת אומרת, תיסערו מאוד. זה יכול ללכת להם. ואז הוא אומר להם, כי תדעו שאת הכוחות האלה קיבלתם מתנה. כן, מאברהם אבינו. אגב, זה נורא מעניין. ברמן, אברהם, איך קוראים לאשתו של ברמן? סרסוואטי. כן? סרסוואטי זה הרי שאותו דבר. נכון, יש איזה אווירה, למרות שברמן הוא האל הכי עתיק, אבל... לא, לא, הפוך, אני רוצה להגיד... הרי עזבו את ברמן, נכון? ברמן הוא היום, אין לו הרבה... זה ממש כמו הרמב"ם במלכות עבודה זרה, פרק א' הלכה א'. כאילו, יכול להיות שלאל, הם קראו על שם אברהם, ברמן, נכון? ולאשתו, לכוח הנקבי של האלוהות, הם קראו בשם מה שאנחנו קוראים לו שכינה, הם קראו לה שרה, סרסוואטי, ואז, עם הזמן, זה הלך ונשכח כמין משהו הווייתי. למה? כי איפה היה הדגש? בעבודה. הדגש היה בעבודה. בסדר? ואנחנו רק יכולים להוסיף שאצלנו, הנה, ועכשיו הוא אומר להם, עכשיו הוא מסביר מה קרה אחרי אברהם. זה הסוף של הסיפור. הוא אומר להם, אתם קיבלתם את כל זה, נכון? אתם קיבלתם את כל החוכמה הזאת מבבנה הפילגשים אשר נתן אברהם מתנות, וישלחם מהאב יצחק בנו בעודו חי קדמה לארץ קדם. ואז נמשכו בחוכמה הזאת לכמה צדדים. אבל זר עד יצחק, חולקה דיעקב לבחי. כן, הזרע של יצחק, החלק של יעקב לא ככה, למה? וכתיב, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. דא חולקא קדישא דמאמנותא. איזה חלק קדוש של מה של האמונה. זה מה שחסר לכם. דידבק באברהם. בסדר, ונפק מהו עדווה ומהו סיטרא יעקב. כן? מה הכתיב בה, והנה אדוני ניצב עליו, הכתיב ואתה יעקב עבדי, בגיני כך בא אלה לבני נשא, להתמש חביתה וקוצו בריחו, ידעת כבק את הדיר, כן? הכתיב ובו תדבק. זאת אומרת, מה הדגש פה? הדגש הגדול פה הוא בעצם על הנקודה שלנו יש סיפור, יש לנו אמונה, בסדר? אנחנו חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לספר מציאת, יש מצווה לספר מציאת מצרים, יש מצווה לזכור את מציאת מצרים בכל יום ויום, אנחנו באים מהמקום הזה, בסדר? זאת אומרת, אנחנו, אני היום אמרתי, אני אסכם את זה בצורה כזאת, אני אמרתי היום לאשתי, את יודעת, כל היום חשבתי על הינדואיזם, ואת יודעת מה זה גרם לי? זה גרם לי להעריך יותר את הנצרות והאסלאם. כן? זה היה התוצאה. כן? לא בגלל שאני בז להם, בכלל, זה לא דת, עוד פעם, זה לא דת מטומטמת, יש בה הרבה עומק, יש בה הרבה חוכמה, יש בה יופי, אבל בסוף הם עובדי עבודה זרה, כן, הכל טומאה, סתרה, חרצו, להיכנס למקדשים שלהם, צריך לנתץ את הפסלים שלהם, כן? אם זה היה בארץ ישראל, אנחנו שוברים את הכל. כן? למה? למה? מה היסוד? היסוד זה שאנחנו, יש לנו סיפור. זה דבר מדהים, זה דבר מדהים, כמה נכונים לדברי התורה בזה. בסדר, שאתה צריך את הסיפור הזה, אתה צריך סיפור, אפילו לאלה שיצאו מאיתנו, אפילו לאלה שהתרחקו מהמקור, יש להם סיפור. בסדר? יש להם סיפור שלם, לא כמו שלנו, לא כל כך אחדותי כמו שלנו, לא כל כך אקסקלוסיבי, אבל יש להם סיפור. אפילו לנצרות, לאסלאם, יש להם סיפור, לאלה אין סיפור. בסדר? יש להם מה? יש להם פולחן. בעברית אין מילה לפולחן. אין מילה. אין מילה כזאת. אין. אתה רוצה להגיד טקס, אגב, זה דבר מאוד מעניין. בעברית אנחנו חושבים עליה לפעמים טקס, נכון? טקס דתי. אבל ריטואל, אז בשים לב, באנגלית יש ריטואל וסרימוני. זה שני דברים שונים, נכון? בעברית שניהם, איך נקרא להם? טקס. וגם טקס זה מילה יוונית, מתכסיס. זה לא מילה עברית. ופולחן, שזה כאילו המילה הכי שיכולה לקדם אותנו לאיזו עבודת רוחנית כזאת, אז זה היה בארמית, ובדרך כלל שמשתמשים אומרים פולחן, זה עבודה זרה, בסדר? אז נשארנו עם עבודה, שזה המילה של התורה. אבל עבודה זה גם עבודת השדה. זאת אומרת, עבודה, בהרבה פעמים שכתוב עבודה, זה עבודת הלוויים, שזה יכול גם לסחוב קרשים. בסדר, זה לא תמיד עבודת השם. כן? זה נכון שזוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה, יש מובן כזה, אבל זה כאילו, זה שולי לחלוטין אצלנו. זאת אומרת, איפה המרכז שלנו? לא איך תעבוד, את מה תעבוד? את מי? מה הסיפור?
אגדה.
כן. זאת אומרת, יש לנו סיפור, עכשיו יש לנו הלכות, יש לנו הלכות, זה סוף הלכות, יותר מההודים, בסדר? יש לנו סיפור שלנו של אחד, אבל מה אוחז אותנו להיות אחד? הסיפור שלנו, בסדר? זה שאנחנו, גם ההלכות שלנו הם זכר ליציאת מצרים. הם לא, ההלכה שלנו לא התעצבה על ידי מה הכי יקרב אותי לקדוש ברוך הוא. לא, זה לא שאלה טובה. כי אתה יכול לתובד עבודה זרה. השאלה הטובה זה מה ידביק בי באופן שאני לא יכול להוציא את זה מעצמי. את הסיפור שלי היהודי, בסדר? את האמונה היהודית, את היידישקייט, את הזכר ליציאת מצרים, כן? את הדבר הזה שכל ילד אצלנו משנן את ההגדה של פסח, תשמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, את התפילות, את הזה, את יום כיפור, את סוכות, זה בנו, זה בעצמות שלנו, אנחנו לא יכולים לדמיין בכלל משהו אחר. והם כן, והם כן. זה ההבדל, זה ההבדל בעיניי. שמיים בארץ. עכשיו, כוכבית. מה יש לנו לקחת, מה יש לנו לתת? בסדר? אז מה יש לנו לתת? זאת אומרת, בסוף אנחנו שומעים בתור יהודים, אנחנו רוצים, כן, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואנחנו רוצים שאנחנו אומרים, וזה בכלל לא בתודעה שלנו, אבל אנחנו אומרים ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, אנחנו מדברים אפילו עליהם. תזכור את זה, נכון? זה קל לחשוב על הנוצרים והמוסלמים, כן? גם זה לא קל, אבל זה עוד אפשר. אנחנו מדברים גם עליהם. אז כמובן שמה שיש לנו לתת להם זה הסיפור הנכון. זאת אומרת, דווקא בגלל שאין להם סיפור מעוצב, היכולת לעזור להם לעצב סיפור, היא יכולה להיות הרבה יותר פשוטה מאשר מול נוצרים ומוסלמים. בסדר? כי להם יש סיפור. זאת אומרת, אם אתם לא בטוחים, אם אתם עובדי אלילים, או מונותאיסטים, או פננתאיסטים, אז אנחנו יכולים לעזור לכם, להשתכנע. בסדר?
אברהם מוציא אותם מהסיפור.
אוקיי, בסדר, נכון, צריך להבין למה, כדי להקים את עם ישראל. בסדר, בדיוק. אבל יותר מזה, אני אומר, אגב, אין שאלה הלכתית, לא אכפת לי מה הוא אומר. יש כאלה, ראיתי דיונים, ראיתי שיעור של הרב דניאל שפרבר, ראיתי כל מיני כאלה שאומרים שזה משנה מה הם אומרים. זה לא משנה מה הם אומרים, לא מה הם עושים, הם עובדים פסמים. הם עובדי עבודה זרה, עכשיו הם לא בלולים את המוח. הלכתית, הם עובדי עבודה זרה, בסדר? אין כאן דיונים יותר מדי, רק זה לא אומר שאנחנו מבטרים עליהם בגלל זה, בסדר? עובדי עבודה זרה, יותר טוב לעבוד עבודה זרה מאשר כלום, כמו שהרב קוק אומר, ונבוכי הדור. אבל מה יש לנו לקחת מהם? זה יותר מעניין. כי לתת זה ברור. כן, להוציא אותם מעבודת הילדים שלהם ולהשאיר אותם עם האל העליון, כי אפשר להישאר עם הדבקות הרוחנית הגדולה הזאת גם בלי עבודת הילדים. אפשר צריך לזכור את זה. זה לא אינהרנטי בעבודת הילדים, הדבקות הזאת. כן? אבל יש לנו לקחת מהם את זה שאנחנו קצת התרחקנו מהאופן. בסדר? ואנחנו עכשיו בארץ ישראל, אז דיברנו על זה בהרבה שיעורים כבר. צריך לחזור לחיבור העמוק יותר, לקדוש ברוך הוא, וזה הדבקות הזאת שלהם היא משהו שאפשר להתבונן בו. בסדר? בזהירות רבה, כמובן, שוב, כי הדבקות שלהם בסוף מובילה לתוצאות טובות. אבל יש הרבה מה להתבונן בו. אז זה היה מבוא להינדואיזם. בסדר? שיעור קצר מאוד וקל להינדו. אם תרצו, אז אולי נמשיך גם לבודהיזם, ואחרי זה נוכל לעבור לדתות שאנחנו יותר מסתדרים איתם, בסדר? השכנים שלנו, הנצרות והאסלאם, ואם לא, נמשיך בנושאים אחרים, אבל אני חושב שבכל אופן זה כשלעצמו עומד כנושא מאוד מאוד חשוב. ברוכים תהיו.